הזר שבתוכנו, מאת גילי איזיקוביץ', קוראת ענת אליהו. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. בציור הזה, דיוקנו של השחקן והבמאי קורט גרון. כל פרט מקרין רווחה ואושר. לגופו הדשן טוקסידו שחזייתו הלבנה נרכסת נמוך והדוק על קרסו. לצברו צעיף מאריג קל ועשיר. קל לדמיין את מגע המשי הלבן שלו, מוטל אגבית מעבר לשכמה. גרון מלחסן בפיו סיגר גדול. כפותיו תחובות עמוק בכיסים, ועל פניו הבאה שאפשר לתאר כסביעות רצון משועשעת. ואכן, בשלב שבו צויר הדיוקן, שנת 1929, כנראה לא היו לגרון סיבות גדולות לדאגה. הוא היה אז בן 30, קומיקאי ושחקן מוכר, ששנה אחר כך ישחק לצד מרלן דיטריך ב"המלאך הכחול". את מה שיעלה בגורלו בתוך עשור, אי אפשר היה לדמיין אפילו בביעותי הלילה. גרון סיים את חייו באושוויץ בירקנאו ב-1944, אבל בשלב שבו צויר, עוד היה שחקן תיאטרון גדול מספיק כדי שדיוקנו יונצח על ידי הצייר העולה שלום זיגפריד סבא. הציור נתלה באכסדרת התיאטרון בברלין, וכמה שנים אחר כך, כשהזמנים השתנו, הוסר מהקיר והועבר למרתף. חלפו כמעט 20 שנים עד שסבא נפגש שוב עם הציור, הגדול בציוריו ששרדו במלחמה. כמו כל מה שנותר מאחור, גם הוא נחשב עד אז אבוד, אבל ב-1948 נמצא שמור ללא פגע במרתף התיאטרון. ואחרי שמישהו זיהה את החתימה, התגלגלה יום אחד אל הצריף בגבעתיים, שם חי סבא, חבילה גדולה שנשלחה בדואר. מפתה לדמיין מה חשב אז כשהתבונן בציור, 120 על 85 סנטימטרים גודלו, שמנציח את גרון המת. סבא לא היה רק מבוגר מהצייר בין ה-32, שצייר את הדיוקן הזה בצבעי שמן על בד, ולא רק העביר יותר מעשור במקום אחר, שטוף שמש ואור מסמה, שבו הבריות לא חיו חיים המזכירים את אלו שהונצחו בתמונה. הוא עצמו היה אחר. אומן אחר, צייר אחר, אדם אחר. אולי ראה בדיוקן הזה את כל מה שלא קרה לו וננטש מאחור. אולי חשב על כל מה שהחמיץ בגלל המלחמה. על כל פנים, הוא לא רצה להחזיק בציור, ומיהר למסור אותו לידידו, האדריכל ארפד גוט. צאצאיו של גוט מחזיקים בו עד היום. כך התגלגל והתאפשרה הצגתו בפתח התערוכה שלום סבא לגופם של דברים, שמוצגת בימים אלו במוזיאון תל אביב. מבט בתערוכה הגדולה, כ-250 מוצגים נכללים בה, מעורר תחושה של בלבול. דומה שסבא, ששמו לא מוכר כמעט בציבור הרחב, עשה הכל, רישומים בפחם, דיו ועיפרון וציורי שמן, דיוקנאות ותחריטי עץ, עיצוב תפאורה ותלבושות לתיאטרון וקולאז'ים ועבודות קיר גרנדיוזיות, איורים וצלחות נחושת. עושר המדיומים, הטכניקות והשפות מהמם, וכך גם העובדה שהוא כמעט נשכח. ולא שסבא היה אומן איזוטרי, אחת מעבודותיו, הציור הגז מ-1947, זכתה בפרס דיזנגוף והייתה לדימוי איקוני שנתלה בבתים רבים. בחייו נערכו לו 3 תערוכות במוזיאון תל אביב, ולפני 30 שנים גם תערוכה גדולה שעצרו גליה בר-אור וגדעון אופרת, בשיתוף פעולה ובמקביל במוזיאונים בעין הוד ובתפן. ועדיין נדמה כאילו סבא הוא אומן של אומנים, הידוע ונאסף רק בידי כמה אספנים משוגעים לדבר, צץ כל כמה שנים מאלמוניותו, חוזר לרגע לתודעה ומתפוגג ממנה שוב. זו חידה. מי שחי חיי הרפתקה, שהקדיש את עצמו לאומנות ולמציאת דרכים חדשות ליצירה, מי שמלחמת העולם השנייה עקרה מהעולם שהכיר ומהקריירה שנועד לה, לא היכה כאן שורש. לא בחייו ולא במותו. סבא הוא אחד האומנים הגדולים ביותר שקמו כאן אי פעם, וזה עומד בסתירה מוחלטת למקומו בתודעה הציבורית שלנו. קובע האוצר וחוקר האומנות דורון לוריה, מיוזמי התערוכה. גם אם תראייני 50 איש ותוציא מהם בעינויים רשימה של האומנים החשובים, איש לא יזכירו. זה כך מפני שהוא לא ישב בקסית ובבתי הקפה הנחשבים של הברנז'ה, אלא התבודד בבקתה קטנה בגבעתיים. הוא לא היה בשום חבורה, קבוצה אומנותית או תנועה נחשבת. הוא נשאר בצד ועושה רושם שלא היה לו אכפת. כשסבא צייר את דיוקנותיהם של רג'ה סאם והאוהסטי ג'יי בטקר, שני גברים מוסלמים באינדונזיה בשנת 1924, נדרש מבט נוסף כדי להבחין בפגמים בחפות ידיהם וברגליים שנגרמו ממחלת הצרעת. הוא היה בן 27 וכבר סבא ניסיון. 7 שנים קודם לכן שוחרר משירותו בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, אחרי שנפצע כמה פעמים בקרב. שנה אחר כך יצר את ייסורים, סדרת תחריטים אקספרסיוניסטים שהדמויות בהם סובלות בעיניים מתגלגלות ואבריהן פשוטים מכאבים. סבא נולד ב-1897 בעיר טילזיט, אז בפרוסיה וכיום בליטה, בן זקונים ולא שני אחים ושתי אחיות מבוגרים ממנו. בנעוריו, אחרי מות אביו, עבר עם אמו לעיר קנינסברג, בירת פרוסיה. ובן 17 גויס למלחמת העולם ונשלח להילחם בחזית המערבית. אחרי ששב פצוע וחבול, דומה שאחזה בו קדחת של יצירה וחיות. ב-1920 עקר לברלין והתנסה בהדפסים ורישומים וביצירת קשרים חדשים. 3 שנים אחר כך התחיל לנוע ולנדוד. מסעות חקר, במיוחד לאזורים אקזוטיים בפינות מרוחקות של העולם, בקולוניות ובפריפריה העולמית, היו טרנד שדיבר אל צעירים בני מעמד וחישורים מסוימים. העיתונים הגדולים מימנו מסעות כאלה ופרסמו רפורטז'ות וציורים מהם, וגם משלחות חקר מדעיות נהגו לזכור את שירותיהם של ציירים מתעדים. סבא התנסה בכל אלה, אבל אולי, כמו שכותבת גליה בר-אור בספר התערוכה, ביקש בעיקר לברוח מהמלחמה וזוועותיה לעולם אחר, שלא נוגע. ב-1923 סייר קרוב לבית בצפון מזרח גרמניה, ויצר סדרת הדפסי אבן צבעוניים. שנה אחר כך כבר הרחיק ביחד עם ידידו, הסופר והמחזאי מרטין בורמן, לא הפושע הנאצי, לאותו מסע משותף באינדונזיה, אז מושבה של הולנד, ובחצי האי המלזי, במימון העיתון פרנקפורטר צייטונג, שביקש לפרסם את התרשמויותיהם. סבא תיעד נופים וטיפוסים. כמעט כל הציורים הללו ורבים אחרים עבדו, אם בהפצצות בעלות הברית על משרדי העיתון, ואם בסטודיו של סבא, שאותו נטש ב-1933 עם עליית הנאצים, מבלי לדעת שלא ישוב. באותה עת דומה שסבא התקשה לשבת במנוחה. ב-1925 יצא לטיול בפינלנד, וזמן קצר אחר כך הצטרף לאנתולוג ליאו פרובניוס, שיצא לאפריקה לחקור ציורי סלע פרה-היסטוריים בצפון סודן. סבא לא נסע לפרובנס ולא לאיטליה, למרות שהושפע מאומנות איטלקית, מהרהר בקול דוד פיקלני, אספן וחוקר סבא. הוא חיפש את המקומות הרחוקים, את גן העדן האבוד. למה נסע לאינדונזיה ולמדבר הנובי? אלו היו מסעות מפרכים בתנאים קשים. בארכיון של הטייט גלרי בלונדון, יש תצלום שלו באוהל עם קילה נגד יתושים. הוא יכול היה להתפרנס גם ללא זה. הוא חיפש להתרחק. כשחזר לגרמניה אחרי כמה מסעות נוספים, סבא חווה תקופת סי בקריירה, הן כצייר והן כמעצב תפאורה ותלבושות. ב-1932 מונה למעצב הראשי של התיאטרון הממלכתי בדרמשטאד, אבל עם עליית הנאצים לשלטון פוטר וגלה לבאזל מתוך תקווה לשוב בעתיד. עוד שנה עברה, והגלות בשוויץ הפכה לגלות בסטוקהולם. שם שהה כשנתיים ועבד בעיצוב לתיאטרון ולקולנוע. נראה שלא מצא את מקומו. בתחילת 1936 ארז שוב את מטלטליו ושם פעמיו לארץ ישראל. את גבולותיה לא יצא במשך 21 שנים, עד ששב לביקור בגרמניה ובשוויץ. שנים אחדות אחר כך, חזר לגרמניה לצמיתות. ב-1939 לילה, ציור מ-1944, דומה שהאפלולית קשורה לא רק לעלתה שבחוץ. הדמות במרכז התמונה, האומן עצמו, שוכבת על גבה. תווי פניו לא נראים כלל. הוא מצויר מקודקוד ראשו הכהה וגופו הגדול מוטל על מיטה או ספה. סבא מגלה בתיאור הציור שהוא נמצא בסדנת הפסל, כפי הנראה הסטודיו של ידידו יצחק דנציגר. אור כחלחל של לילה מאיר מלבן כהה בשמאל הציור, וגם חזהו של סבא נראה מואר. מכשיר ההגדלה המחוסה שסבא כינה הסוס העיוור ושימש אותו בעבודתו כצלם, עומד שחור על שולחן. לידו בקבוק משקה אלכוהולי. לילה, מתוך סדרה שיצר סבא ב-1944, בהשראת עבודתם של כמה מחבריו האומנים ואחרי ביקור בסטודיות שלהם, מושך את העין ואת הלב גם בין המון העבודות האחרות בתערוכה. כמו הסדרה כולה, לילה שבר 7 שנים ארוכות שבהן סבא לא צייר כלל. עם לצקת משמעות בצבעים הכהים ובכובד שבו, קשה שלא לתהות אם סבא לא סבל בהן מדיכאון. דיכאון הוא לא בלתי שכיח אצל אומנים ויוצרים. הייתה לו נטייה לדיכאון, אבל אנשים חכמים הולכים יד ביד עם צער העולם, מצנן גדעון אופרט. אומנים שהגרו מגרמניה, בעיקר בין 1933 ל-1939, נקלעו למשבר עצום וחדלו ליצור. שיתוק אחז בהם. החום העז, האור החזק, הפרובינציאליות הקטנה הזאת של שנות ה-30. אין לו פרנסה. הוא מגדל ירקות בגינה וחורט על צלחות את עגל הזהב. רבים וטובים הפסיקו ליצור פה. ההשוואה לדיוקנאות עצמיים קודמים ממחישה תהליך שעבר. בין 1927 ל-1933, שנות הנסיקה, טרם הגלות, צייר סבא 4 דיוקנאות עצמיים. אחד מהם, שצויר ב-1929, ומציג אותו בסנטר זקור ומטריס בסטודיו שלו, שרד ותלוי בתערוכה. ב-1933, בבאזל, רגע אחרי שנאלץ לעזוב את עבודתו בתיאטרון, הוא מצייר את דיוקנו העצמי האחרון מבין הארבעה. הציור עצמו אמנם עבד, ורק תצלומים שלו שרדו, אבל גם בו קשה להחמיץ את ההתרסה שבעיניו. מאותו שלב, סבא לא צייר עוד את עצמו. לא כך בכל אופן. אלו היו שנים קשות של הרעיות, הפיכה לבן בלי ארץ, רחוק מהסביבה שבה פעל, מהסטודיו שלו, מחברים ואהובה. בסופן, כשהוא כמעט בן 40, הגיע לכאן והתיישב בדירה קטנה ברחוב הרברט סמואל 20 בתל אביב. מהדירה הזאת, שנשטפה מדי פעם במי ים שפוררו את המדרגות שהובילו אליה, כתב לאהובתו ושטח את מר ליבו. חשתי בשפל המדרגה. מנסה לשכנעה לחבור אליו, לכתוב לו, לספר לו את כל הקורות אותה. האהובה, מרי לואיז פון מוציסקי, בת למשפחה אריסטוקרטית וינאית, שגלתה ללונדון והייתה לימים ציירת נודעת, שמרה איתו על יחסי ידידות לאורך השנים, אבל לא הגיע בעקבותיו. ויש מי שיראה את זרע הפרידה בציור נוסף בתערוכה. זוג. שיצר סבא כבר ב-1930. בארץ החמה שהגיע אליה בתום נדודיו, שקע סבא בעיסוקים אחרים ובתרדות פרנסה. סמוך לבואו לקח חלק בעיצוב דגם ביריד המזרח, ואחר כך נזכר לעצב הצגות בתיאטרון הבימה. ב-1939 עבר לצריף בראש גבעת קוזלובסקי בגבעתיים. במונוגרפיה שפורסמה ב-1994, במקביל לתערוכה שלו ושל בר-אור, מתאר אופרט את גן הירק שסבא טיפח, וכיצד הצל בעזרת ציורים על השתילים העדינים. הציור, רוצה לומר, לא היה הדבר מה להתפאר בו, וסבא לא השתלב. ב-1940 פתח סטודיו לצילום, ובמקביל התפרנס מאיור כריכות לספרים, ומיצירת מזכרות ויודאיקה, צלחות נחושת ותחריטי מתכת, בדגש על נושאים תנכיים. רק ב-1943 התקרב בזהירות בחזרה לציור, השתתף בשיעורי רישום והתיידד עם כמה אומנים צעירים, במיוחד עם דנציגר, שהיה צעיר ממנו בשני עשורים. בכמה מהעבודות באותה סדרה מ-1944 נראות עבודות בהכנה של דנציגר, למשל הפסלים שבזיה ונמרוד, יחיאל שמי ומשה ציפר. בארץ היו חוגים שהאמינו בסבא, הוא פעל ועשה, אבל הוא הגיע לכאן מבוגר יחסית, הארץ הייתה צעירה, מי שהיו סביבו היו צעירים, מסבירה בר אור. הוא היה אדם לא בריא, פצוע מלחמת העולם השנייה, וכנראה אחר כך שאף מהאופרת של כלי המתכת שעבד בהם, והריאות שלו נפגעו. אדם חולה הוא לעתים אדם נרגן יותר, והוא הרגיש שהעבודות שלו לא מצליחות. כל מה שעשה עד שהגיע לארץ כמעט נמחק. עבודות הציור שלו שהיו בנסיקה נמחקו בגלל המלחמה. עבודות התיאטרון שלו בגרמניה נמחקו. אני מתארת לעצמי שהייתה לו תחושה חזקה של החמצה בנוגע לעבר, ובארץ גם היה נהוג סגנון אחר, לא ריאליסטי. הוא בא ממקום אחר והגישה שלו הייתה שונה לחלוטין. היו לו כאן חברים לשיח, בעיקר יוצאי גרמניה, שהעריכו מאוד את מה שעשה. היו לו ידידים שהעריצו אותו, היא ממשיכה. אבל לא היה לו הקשב שהיה רוצה. אלה היו שלבים של בניין אומה, דיון לאומי. הוא לא היה שם. תפיסתו הייתה אוניברסלית, והישראליות הזאת לא התאימה לו. זהותו הדורית, כפי שהתעצבה בשלב הנעורים, הייתה שונה. לאדם מבוגר יש קושי בהשתלבות בסביבה חדשה ובהתלהבות ממנה. כעשור נדרש לסבא עד שקיבל הכרה ראשונית פומבית וממסדית בישראל. ב-1945 הציג בבית דיזנגוף שבסדרות רוטשילד בתל אביב תערוכה ובה ציורי הסטודיות מ-1944 וכמה מציוריו הישנים ששרדו. חיים גמזו, הארסי שבמבקרים, יצא מגדרו והגדיר אותה כתערוכה מאלפת. שנה אחר כך יצאו סבא ודנציגר למסע בין קיבוצים שעורר השראה בשניהם. בקיבוץ שדה נחום שבעמק בית שאן הם ביקרו את ידידם, האומן ורואה הצון, מרדכי גומפל, ומשם המשיכו לעמק הירדן ולקיבוץ אפיקים לבקר את חברם האומן ליאו רוט. ביחד צפו באירועי חג הגז, ודי להתבונן באוסף הרישומים שסבא יצר בהשראת הביקור ובאלו שבאו אחריו כדי להבין כמה היו חשובים. סבא רשם בקווים רכים ועגולים סצנות מחיי היומיום, למשל חברי קיבוץ בחדר האוכל ובעבודה. במקביל צייר שניים מציוריו הנודעים ביותר, הגז מ-1947, מציג רועה הגוזז צמר, כף ידו הבוטחת, מרתקת את הכבש אל משטח העבודה. הציור זכה להצלחה גדולה כל כך, שהפך לדימוי מבוקש ורפרודוקציות שלו נתלו בהמוניהן. הוא גם זכה בפרס דיזנגוף, כבוד השמור למעטים. שנתיים אחר כך, ב-1949, צייר את הרועה. הרועה, גופו עירום למחצה, הוא נער שזוף מאוד, חובש כובע טמבל, אוחז בסט צעיר, וכל מנח גופו עגול ומגונן. ברקע מאחוריו, שמי בוקר של שעת שחר מוקדמת כל כך, שצבעם כמעט טורקיז. סבא עצמו התייחס לתמונה כתולדה של אב תחושה, התחושה שמעורר מושג מסוים באדם, במקרה הזה שחר. כאן שליט הצבע הכחול. צבע רקע זה נובע מן השמיים, שנשתייר בהם ירח מחוויר, והוא אופף את הנער, תוך סילוק הצבע הטבעי של הגוף והבגד ומילוי מקומם. באפפו את הרועה ואת התלה, הרי הוא מקשר את תחושת היום העולה עם הילדות והשחרות, ומרחיבה לכדי מושג חיים מתעוררים, הוא כתב במאמר בשם על הלשון האסוציאטיבית של הצבע. 10 שנים אחר כך, ב-1959, הוא חוזר אל הדמות הזאת בציור הנער הרועה. פלג הגוף העליון עירום, על ראשו של הנער, כובע טמבל, והוא אוחז בתלה. אבל נראה כאילו צייר אחר צייר את אותו הדימוי. לא קו רך ועגול, אלא צורניות זוויתית. את הכחול הבוהק וצבע השוקולד העמוק של האור מחליפים גוני אפור, סגול וחום. בעשור הזה התחוללה בקריירה של סבא עוד מהפכה. מ-1948 עד 1958, יצר 5 עבודות קיר גדולות. הדייגים העליזים בטרקלין מלון השרון בהרצליה, פועלים בעבודה באולם הישיבות של חברת סולל בונה, שמשון בגן הארכיאולוגי באשקלון, תחיית המתים בבית יד לבנים בגבעתיים, ואחווה, יוסף ואחיו, בבית המלין בתל אביב. וכן, סבכה יפהפייה בבית הוועד הפועל של ההסתדרות, ודגם לעבודת ויטראז' גדולה בדוגמת 12 השבטים. זו הייתה תקופת שיא בעבודתו, אבל היא לא נמשכה זמן רב. בריאותו הידרדרה, והוא לא היה מסוגל להמשיך לעבוד באינטנסיביות שנדרשה. ההזמנות לעבודות הציבוריות שעניינו אותו פחתו והלכו, עד שבשלהי שנות ה-50 וה-60 הוא לא נכלל בין המועמדים ליצירתן של העבודות הגדולות בכנסת ובבנייני האומה, וחש מפלה קשה. לימים, גם העבודות שיצר ספגו מכה עגומה. הדייגים העליזים כוסתה קיר גבס כשהמלון שופץ ב-2018, ונדרש מאבק ציבורי כדי שארבע שנים אחר כך יוסר הכיסוי ותחשף מחדש היצירה. פועלים בעבודה נהרס ב-2009, יחד עם הבניין כולו, ולוריה מציין כי לא ידוע על ניסיון להציל או לשמר את יצירתו של סבא. תחיית המתים ובה אם שקולה, מניפה זרועותיה לשמיים, כמעט כוסתה במוצגים שנוספו לקיר. אחווה, שמציגה את האיחוד בין יוסף לאחיו, חרבה גם היא כשהבניין נהרס, לאחר שהקבלן סירב להמתין לפירוק הקיר והצלתה. אבל המאכזב שבמקרים, זה שהכאיב לסבא במיוחד, הוא המקרה של 12 השבטים. ב-1952 התקיימה תחרות לעיצוב אחוזת הקבר של הנשיא הראשון חיים ויצמן, במכון ויצמן ברחובות. סבא תכנן מבנה עגול שבו יוצבו 12 ויטראז'ים, מידותיהם 120 על 140 סנטימטרים האחד, ובכל אחד מהם אב טיפוס משבטי ישראל. אבל התוכנית להקמת מאוזוליום בוטלה. הצעתו של סבא לא נכללה אפילו בין 10 ההצעות הסופיות לתכנון הקבר, ואפשר רק לנחש איך חש כשהרעיון שלו לויטראז' בנושא התממש בסופו של דבר בבית החולים הדסה עין כרם בידי מרק שגל, והתקבל בהתפעלות כה רבה עד שסדרת בולים הונפקה לו ב-1973. קריאה במכתביו מאותה התקופה אכן ממחישה אלבון צורב. אמונתי בטוב, הידועה גם כחוסר מחשבה, מתחילה להתערער. הוא כותב בגרמנית לידידו יוסף אופין, איש קיבוץ אפיקים. האם אכן הייתי נאיבי במשך שנים כה רבות? האם באמת אפשרתי לאחרים לפקוח עליי עין? האם לא הכרתי בבקרי בתערוכות את הפלגיאטים המימיים של אותן עבודות מקוריות שעדיין מונחות לא מושלמות בארוני? אני מודה בעובדה כי את צורת חיי המבודדת יצרתי לי בכוחות עצמי. קמצן בזמן העומד לרשותי, הסתגרתי בחדר עבודתי. לא איש רעים אני מטבע או מהרגל, ולכן נמנעתי מביקור במועדונים ובאספות. נטול יכולת דיפלומטית, לא הללתי עבודות שאותן לא הערכתי דיין, לא הכנפתי לחברים, לא הייתי עמית. גחמני ועקשן, איש בלתי מתפשר, חוקר ללא הרף, שלא אכל ולא דיבר במשך שבועות, כל עוד לא פתר את בעייתו הציורית, כתב עליו אופרת ב-1994. איש שתאב יחסי ציבור, לקבלת פרס דיזנגוף ב-1952, מאין ללכת. האמתלה, חסרונה של חליפה. הסתירה נאמנות רדיקלית לערכים פנימיים והתמסרות לעניין אחד ויחיד, מחקר אומנותי. לפני כמה שנים התגלגל לידי ארכיון של חברו יוסף אופין, מספר יוסי ליפשיץ, מאספני סבא, שהיה מעורב ביצירת התערוכה, לצד האוצרת נעמה בר-אור, אין קשר משפחתי לגליה בר-אור. תרגמתי ממנו מכתב של אלמנתו לפני שהוא נפטר. הם רצו להפיק תערוכה, וסבא אומר, הצעירים לא רוצים אותי, אף אחד לא זוכר אותי, ולאסוף את העבודות זה סיפור. בתקופה הזאת, שנות ה-50, שנות ה-40, הייתה מפאי, הייתה אגודת הציירים, הכל עבד עם פנקס וחברות. חבר באגודה היה יכול לשים ציור בתערוכה השנתית, והיו קליקות והצבעות. מי שהכתיבה את הטעם והכיוון הייתה החבורה של אופקים חדשים, והוא היה שייך לקבוצת אומנים יוצאי גרמניה שהתחנכו במסורת אחרת לגמרי. אבל גם בין הגרמנים הוא היה יוצא מן הכלל. הוא תאב את המופשט וכתב בנחרצות נגד הקשקושים. יחסית למישהו שעשה עבודות גדולות והציג 3 פעמים במוזיאון תל אביב, הוא לא מכר הרבה, לא התפרנס מציור, אלא אולי מצילום ומעבודות נחושת. אבל הסיפור העיקרי הוא סיפור 12 השבטים. העבודה המיוחדת שעשה, הויטראז'ים והרעיונות שאחר כך אומצו בידי אחרים, מרהיבה. אבל הוא לא נכנס לעשרת האחרונים בתחרות. מילא לא לזכות, אבל לא להיות בעשירייה האחרונה? הוא נעלב קשות. האם מישהו זוכר עכשיו מה יש בקבר ויצמן? באמצע שנות ה-50 הידרדר שוב מצבו הבריאותי. הוא לקה בהתקף לב והושפז בבית החולים, ואחרי שחרורו לא חזר לעצמו. פגיעת הריאות משאיפת אדי האופרת לא סייעה, והוא הלך ונחלש. אבל דומה שדווקא אז, החל ב-1960, מתוך חיפוש דרך חדשה, הוא חקר ויצר את מה שרבים מגדירים כפסגת יצירתו. סדרת האלמנטים, ציורים בהשראת ברזל, עץ ואבן, אבל לאחר עיבודם בידי בני האדם. לכל אחד מהאלמנטים, סבא יצר פלטה של צבע וצורות יסוד שיפיינו אותו, ולעיתים ייצוג בחפץ, טבע דומם אך מבוית ועשוי. מצלמה מפורקת לצורות גליל ולקווים ישרים וגוני אפור, למשל. בקבוק חלב, שנראה כאילו צויר בקו אחד, בגוני שמנת וצהוב, או בציור אחר, מטיל צל בכחול על קיר תכלת. הסדרה הוצגה בתערוכת יחיד של סבא, בביתן הלנה רובינשטיין, באפריל 1961, ולוותה באותו מאמר פרי עתו על הלשון האסוציאטיבית של הצבע. אבל דווקא התערוכה הזאת, רגע של נחת אחרי שנות מאבק, הייתה תחילת הסוף שלו בישראל. סבא היה טרוד בהכנות לתערוכה שלו במוזיאון תל אביב, כשאורחת בלתי צפויה הגיעה לביקור בארץ. זו הייתה הנה בקר פומרט, אומנית וגלריסטית גרמניה ופטרון של האומנות, וגם אישה שלקחה על עצמה משימה. עוד במשך מלחמת העולם השנייה התמחה כלכלית באומנים נרדפים, ולעיתים אפילו העניקה להם מקלט בביתה, אחוזה נאה מוקפת גינה בשם הבית הכחול בעיר הופהיים שבהרי הטאונוס. אחרי המלחמה הקדישה את הגלריה שלה, פרנקפורטר קונסט קבינט, לאומנות שנועדה לגשר על התהום שפער הרייך השלישי, לחשוף צעירים לאומנות שנוצרה ב-40 השנים האחרונות ולהציג בפניהם את העשייה העכשווית. ב-1961 יצאה למסע, להחזיר לגרמניה את האומנות והאומנים שנמלטו ממנה בגלל המלחמה. היחסים הדיפלומטיים הרשמיים בין ישראל לגרמניה המערבית כוננו רשמית רק 4 שנים אחר כך, אבל בקר פומרט הגיע לישראל נחושה. במאמר שמופיע בספר התערוכה מצטטת נכדתה מריאן שטיין שטיינפלד מיומנה האישי את התרשמותה מהמדינה הצעירה. מדהים לראות מה מדינת פליטים זו הצליחה להשיג מבחינת בנייה, סלילת כבישים ותרבות. ובייחוד התלהבה בקר פומרט מיצירתו של סבא. נראה שהחיבה ביניהם הייתה עמוקה והדדית, משום שבהזמנתה הגיעה שנה אחר כך להופהיים עם בת זוגו, רבקה קפלן, לעבודה ושהות של שנה שהובילה לתערוכה בגלריה שלה. 34 עבודות הוצגו בתערוכה, שעם מבקריה נמנה הפילוסוף תיאודור אדורנו. חלקן נמכרו במהלכה. סבא עוד חזר לישראל, אבל אחרי מלחמת ששת הימים שב להופהיים, והפעם שלא על מנת לחזור. ביומנה כתבה בקר פומרט על סבא וקפלן, כעת רעייתו, התשושים, ועל השיחות האינטימיות איתם, שעה שהתאוששו מהמסע ומהמעבר הנוסף. היא החליטה לבנות לבני הזוג דירה בשטח החצר שלה, וכך נעשה. אלו היו שנותיו האחרונות של סבא. הוא היה חלש וחולה, יצא ונכנס לבית החולים, וימיו עברו עליו בשוטטות, בגינת האחוזה, ובהתבוננות בצל עלוות העצים המוטל על הדשא. בהיעדר יכולת לצייר, התמחה בתחום חדש. יצירת קולאז'ים, מתעצלומים ומגזינים. הדימויים שיצר, מאירה עוצרת התערוכה נעמה בר-אור, קוסמיים, מיסטיים, חלליים ומשונים, אולי כי ביצירתם הושפע סבא מהמרוץ לחלל והזנקתן של חלליות מחקר, שהציתו את דמיונם של בני התקופה. בתערוכה רובם מוצגים לראשונה בפני הקהל הישראלי, בקיר עמוס, ועולה מהם תחושה מסתורית, חשוכה ודחוסה. סבא יצר אותם בין 1968 ל-1975, כשמלאו לו 78 שנים, כבר סבל מקוצר נשימה כבד שהקשה עליו את הדיבור. ב-12 בפברואר 1975 מת ונקבר בהופהיים. הוא נחשב לאומן בן העיר, וכמה מעבודותיו תלויות דרך קבע בבית העיר. 7 שנים אחר כך נקברה לצידו גם קפלן. בנה, מנחם, בנו החורג של סבא, ירש את עזבונו ועבודותיו, ומחר חלקים גדולים לכמה אספנים, בעיקר בישראל. על גורלן של כמה מהעבודות, שעוד הוצגו בישראל ב-1994, לא ידוע כיום דבר, אבל אספני סבא להוטים לכל דבר שיצר. הייתי נותן לא מעט כדי לבלות שעתיים במחיצתו, מאשר פיקלני. הוא דמות אניגמטית. השילוב הזה בין אדם שהילך קסם על כל מי שראה אותו, אליעזר רוזנפלד, מייסד גלריה רוזנפלד, הגדיר אותו לורד גרמני, אדם שאי אפשר לסרב לו, ובין היותו זאב בודד. הוא לא השתלב בשום זרם. אי אפשר להגדיר אותו סגנונית. ידוע עליו שהיה קשוח, דוגמטי, סגפן ממש. ובנוסף ישנה האומנות הנפלאה. הוא אחד הגדולים שהיו פה. בחמישייה הפותחת של האומנים שפעלו בישראל אי פעם. יש יותר מ-20 משאילים לתערוכה. לא מדובר באספנים מתוחכמים, אלא בחובבי אומנות שקנו פה ושם עבודות וחיים אימן באהבה, אומרת נעמה בר-אור. כל העבודות בתערוכה נשארו במסגרות המקוריות שלהן כדי לדבוק בתחושה הזאת, האינטימית והפמיליארית. בסופו של דבר, למרות שהיה אומן נפלא, הוא לא אומן של מוזיאונים ולא של אספנים גדולים, אלא של אספנים שליבם נקשר בו ובסיפור שלו. אולי התערוכה הזאת תשנה משהו.